מהו עינוי בעיניך? כתבתה של שני ליטמן, קורא איתן רץ, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. משרדי האיגוד האמריקאי לחירויות אזרחיות ממוקמים בבניין אלגנטי בנקודה הדרומית ביותר של מנהטן, בקצה המחודד של האי, שבו נפגשים האיסט ריבר ונהר ההדסון. קשה שלא להתפעם מעוצמתו של המקום הזה, שבו בנייני המשרדים הענקיים של רוב העסקים של מנהטן, אחד ממרכזי הכוח והעושר הגדולים בעולם, שוכנים לצד כמה בניינים קטנים ששרדו מראשית ימיה של העיר. ממשרדי האיגוד עצמו, שמתפרסים על פני 3 קומות, נשקפת מכל חלון פיסת נוף אחרת עוצרת נשימה, וגם הסמליות לא נעדרת מן העין. פסל החירות, סמל האידאה האמריקאית של חופש, שוויון ומקלט בטוח, ולא רחוק ממנו אליס איילנד, ששימש מרכז של מחלקת ההגירה האמריקאית במשך כחצי מאה, ודרכו נכנסו אל המדינה כ-12 מיליון מהגרים מרחבי העולם במחצית הראשונה של המאה ה-20. רבים מהם היו פליטים שנרדפו בארצות המוצא שלהם, ואחרים שביקשו להתחיל חיים חדשים, במקום שהבטיח לכאורה הזדמנות הוגנת לחופש וסגסוג כלכלי. עובדי הארגון שמשקיף על המקום ההיסטורי הזה, עוסקים בניסיונות לתקן את הפגמים שבגינם ארצות הברית במקרים רבים לא מקיימת את ההבטחה הזאת. עורך דין ג'מיל דקואר, ראש התוכנית לזכויות אדם של האיגוד האמריקאי לחירויות אזרחיות, ACLU, לא עבר אמנם באליס איילנד, שנסגר כמרכז קליטת מהגרים ב-1954 והפך למוזיאון, אבל הוא בעצמו אזרח אמריקאי חדש יחסית, בעל פרספקטיבה ייחודית של שני צידי המתרס. הוא נולד לפני 49 שנים בחיפה, למד בתיכון יוקרתי בעיר, כזו שלמדו בו רק ילדים ערבים לדבריו, וסיים תואר ראשון במשפטים באוניברסיטת תל אביב, שם שימש גם כיושב ראש אגודת הסטודנטים הערבים. הלימודים באוניברסיטה העברית כסטודנט פלסטיני לא היו פשוטים במחצית הראשונה של שנות ה-90, הוא מספר, במיוחד לנוכח האופוריה סביב הסכמי אוסלו. מסביב הייתה חגיגה שהשלום הגיע, אבל מבחינתנו הסטודנטים הפלסטינים הרגשנו שזה לא באמת מה שקורה, כי במציאות עדיין הפלו אותנו לרעה באפשרות לשכור דירה ברמת אביב, עדיין הסתכלו עלינו כעל אזרחים סוג ב' ולא נתנו לנו גישה שווה לכל מה שלסטודנטים יהודים הייתה גישה אליו. וגם הייתה לנו מודעות פוליטית והבנו שאוסלו הוא לא הדבר הנכון בצורה שהוא נעשה. זה היה ברור שההסכם לא מבוסס על שוויון, אלא על צד אחד חזק מאוד שמכתיב תנאים לצד השני, החלש. אנחנו דרשנו שמדינת ישראל תהיה מדינת כל אזרחיה. וכשרבין חתם על צו גירוש ל-150 פלסטינים ב-1992, כמעט אף אחד מהמרצים שלי למשפטים לא דיבר על זה שזה נוגד את החוק הבינלאומי. כך שזו הייתה חוויה מעניינת, בלשון המעטה. ב-1996, אחרי הלימודים, החל לעבוד כעורך דין בארגון עדאלה, שבדיוק הוקם אז, ועוסק עד היום בהגנה על זכויותיהם של פלסטינים אזרחי ישראל ופלסטינים בשטחים הכבושים. אחד ההישגים שדקואר מתגאה בהם במסגרת עבודתו בעדאלה, הוא פסיקת בית המשפט העליון, שהורתה למעץ לשנות את כל שלטי הדרכים בישראל, כך שיכללו גם את שמות המקומות בערבית, ולא רק בעברית ובאנגלית. זה היה המקרה הראשון שטען שזו הפרה לא רק של זכויות השפה, אלא גם של כבוד האדם של פלסטינים שדוברים ערבית, כי הערבית היא שפה רשמית. זה היה כמובן לפני חוק הלאום. בית המשפט כפה על המדינה פשרה, שלפיה בתוך 5 שנים יוחלפו כל השלטים בישראל לשלטים תלת שפתיים. זה לקח יותר מ-5 שנים, ועדיין יש הרבה בעיות עם זה, כי למשל במקום לכתוב ביר סבא, שזה השם הערבי של באר שבע, הם פשוט השתמשו באותיות ערביות כדי לכתוב באר שבע או עכו, למרות שיש בערבית עכה ויפה למה לא לכתוב אקה? או שהם ימעיטו בחשיבותן של ערים ערביות גדולות. למשל, איפה את רואה שלטים שמכוונים אותך לנצרת? את רואה אותם רק קרוב מאוד לעיר עצמה. אבל ערים יהודיות, קטנות בהרבה, כמו אפולה, יופיעו הרבה קודם. זו המעטה של הנוכחות הערבית. איך כתובה ירושלים? נדמה לי שכתוב גם אל-קודס. גם וגם, אורשלים אל-קודס, זה שם ארוך. זה היה המקרה הראשון שבו טענתי מטעם עדאלה. ציטטתי בעתירה דבר מעניין שמצאתי, מחקר שנעשה בטכניון בשנות ה-80, שהראה שהעובדה שאין שלטי דרכים בערבית מייצרת בעיה בטיחותית. כי נהגים ערבים, הדבר הראשון שהם יקראו זה את שפת האם שלהם. אם את נהגת ערבייה ואת לא רואה ערבית על השלט, אז יהיה לך יותר קשה להבין את הכיוונים. בנוסף לטענה העקרונית לכך שהערבית צריכה להופיע על השלטים מפני שזו השפה של 20% מהאוכלוסייה במדינה, דיברנו על זכויות הקולקטיב, טענות שבית המשפט העליון לא שמע בעבר. ההכרעה התקבלה 2-1. דורנר כתבה את החלטת הרוב. חשין היה בדעת המיעוט, והוא כתב, אין דבר כזה זכויות של קבוצה. בישראל, יש בישראל רק זכויות אינדיבידואליות. אהרון ברק היה באותה דעה כמו דורנר. הוא טען שהשפה הערבית היא שפה רשמית במדינת ישראל, ולכן צריך להתייחס אליה בהתאם. כשהתקבלה פסיקת העליון, דקואר כבר היה בניו יורק. אליה הגיע ב-2002 עם אשתו לשעבר ובנו הבכור, שהיה אז בן 2.5, לצורך לימודי דוקטורט של אשתו בתחום הפרעות תקשורת באוניברסיטת קולומביה. הוא עצמו עשה תואר שני במשפטים ב-NYU והתכוון להמשיך לדוקטורט ורק אחר כך לחזור לישראל. אבל ההצעה שלי לדוקטורט לא התקבלה, ואני חשבתי שזה סימן שאני צריך לחזור לפרקטיקה של עריכת דין. הוא קיבל מלגת מחקר בארגון Human Rights Watch, משמר זכויות האדם, ארגון בינלאומי שמרכזו בניו יורק, שחוקר ומנסה לקדם את מצב זכויות האדם ברחבי העולם. עבדתי במחלקה למזרח תיכון וצפון אפריקה, ופרסמתי דוח על איך מערכת המשפט הפלילי במרוקו הגיבה לפיגוע בקזבלנקה ב-2003, שנהרגו בו 55 אזרחים. ובסוף ההתמחות שלי, עשיתי גם מחקר על השימוש בעינויים בישראל. כשהסתיימה תקופת המלגה, קיבל הצעת עבודה ב-ACLU. שם, ביקשו להקים מחלקה לטיפול בהפרות זכויות האדם על פי החוק הבינלאומי, והניסיון הרב של דקואר במאבקים דומים הפך אותו למתאים במיוחד. מאז, כבר כמעט 17 שנה, הוא שם. תחילה כעורך דין מן השורה וכיום כמנהל המחלקה. ככל שידוע לו, הוא הפלסטיני היחיד שאי פעם נזכר לעבודה באיגוד, וזאת עוד לפני שקיבל אזרחות אמריקאית. גם האנומליה הזאת לימדה אותו הרבה על יחסי הכוחות ושילובי האינטרסים בין מדינות, רשויות מודיעין וביטחון, אל מול אזרחים מן השורה. כפלסטיני בעל אזרחות ישראלית, שעובד עבור ארגון אמריקאי, הוא הצליח לא פעם לבלבל את הרשויות עם אן באה במגע. מה שיצר לו מעט רגעים מוזרים שיפורטו בהמשך וחשפו בפניו בצורה בלתי אמצעית את התפיסות הסכמטיות של המערכת לגבי הקשר שבין מוצא, לאומיות ומוטיבציות. השיחה בינינו מתנהלת באנגלית, למרות שדקואר נולד, גדל ולמד בישראל ודובר עברית שוטפת. האנגלית נוחה לו יותר, אולי קצת מטעמים פוליטיים, אבל בעיקר מפני שזו השפה שבה הוא רגיל כבר 2 עשורים לדבר על העבודה שלו. הוא מבקש מראש להפריד בין הדברים שיאמר במסגרת תפקידו ב-ACLU, והם נוגעים לתחום עבודתו, לבין דעותיו לגבי ישראל ויחסה לפלסטינים, שהן עמדותיו הפרטיות ואינן מייצגות את הארגון שבו הוא עובד. הארגון עצמו מקפיד שלא להתערב ולנקוט עמדה בסכסוכים לאומיים ואתניים, אלא רק מתמקד בשמירה על זכויות אדם בהתאם לחוקים והאמנות הבינלאומיות. זמן קצר אחרי שהתחיל לעבוד ב-ACLU ב-2004, נשלח כאחד המשקיפים הראשונים על הוועדות הצבאיות במחנה המעצר האמריקאי במפרץ גואנטנמו שבקובה, שהוקם אחרי אירועי ה-11 בספטמבר. דקואר שימש בין היתר כמשקיף בשימוע של סלים אחמד חמדן, שהיה נהגו ושומר ראשו של אוסמה בן לאדן. בהמשך עתר חמדן לבית המשפט העליון בטענה שהוועדות הצבאיות מפרות את ההגנות המשפטיות הבסיסיות שהוא זכאי להן, וביקש להישפט בהליכים אזרחיים. המקרה הזה העמיד במבחן את השאלה אם לנשיא מותר ליצור מערכת משפטית כזאת של ועדה צבאית באמצעות הוראה נשיאותית. ב-2006, בית המשפט העליון החליט שאין לו סמכות לכך, ואז הממשלה הלכה לקונגרס וביקשה ממנו לחוקק חוק מיוחד, שנקרא חוק הוועדות הצבאיות. אבל הדבר החשוב בהחלטה הזאת היה שבית המשפט העליון קבע שגם המאבק של ארצות הברית באל-קאידה נמצא תחת הכיסוי של אמנת ג'נבה, ולכן ישנן הגנות בסיסיות שחייבות להינתן לכל האנשים שמוחזקים במעצר כחלק מהכרזת המלחמה של ארצות הברית על הטרור הגלובלי. גם אם מדובר באנשים שאולי ביצעו פשעים מאוד חמורים, חייבים להישמר עקרונות בסיסיים של יחס הומני ומשפט הוגן. בעקבות החלטת בית המשפט העליון, נאלץ הנשיא בוש לסגור את כל בתי הכלא הסודיים של ה-CIA, שפוזרו בארצות שונות ושימשו לחקירות תחת איפול ותוך שימוש באמצעים מפוקפקים. בבתי הכלא הללו, שפוזרו באפגניסטן, פולין, מרוקו, תאילנד ומקומות נוספים שלא כולם ידועים עדיין, הוחזקו 119 בני אדם ללא ייצוג משפטי או פיקוח הומניטרי. כשנסגרו המתקנים, מרבית העצורים שוחררו חזרה לארצותיהם, ו-16, שהוגדרו בעלי ערך גבוה, הועברו לגואנטנמו. היו גם מתקני מעצר כאלה בישראל? אני לא חושב שהם הוחזקו בישראל, אבל היה לפחות אדם אחד שנעצר בירדן והובא לחקירה בישראל, ואחר כך שוחרר לעזה. היו דיווחים על חוקרים ישראלים לשעבר, שעזרו בחקירות בגואנטנמו או בהדרכת חוקרים, אבל אין הרבה עדויות לכך שישראל סיפקה באופן ישיר אימונים או הכשרה בשיטות חקירה שכללו עינויים. מה שכן, ההחלטה של בגץ בישראל ב-1999, בעתירות שהגיש הוועד נגד עינויים, החלטה שהגדירה מה נחשב אמצעי חקירה פסול ומה לא, צוטטה באחד המזכרים המשפטיים האמריקאים כדי להראות שישנם אמצעי חקירה מסוימים שבישראל לא נחשבים לעינויים. על מדף במשרדו הקטן של דקואר מוצב דיוקן של פרדריק דאגלס, שנולד כאדם משועבד בארצות הברית והצליח לברוח ולהפוך לאחד הפעילים החשובים לביטול העבדות, ותמונה של מלקולם איקס, פעיל זכויות האדם האפרו-אמריקאי שנרצח ב-1965. על הקיר השני תלוי קומיקס שיצר הקריקטוריסט הפוליטי הידוע ג'ו סאקו, שתעד עבור העיתון הגארדיאן את אחת הפרשות המשפטיות החשובות שבהן היה מעורב דקואר. זה קרה כאשר ייצג אנשים מעיראק שעברו עינויים בידי חיילים אמריקאים בכלא אבו גרייב. הפניות שלהם לבית המשפט הפדרלי נדחו, בטענה שאין זה מסמכותו של בית המשפט לדון בהם. זה לא ככה ברוב המקרים שבהם אתם עוסקים? כן, כל העתירות שהגשנו ועסקו בשיטות החקירה שהפעילה ה-CIA, כלפי עצורים אחרי הפיגוע במגדלי התאומים, נדחו למעט העתירה שהגשנו נגד הפסיכולוגים שעזרו ל-CIA ליצור את תוכנית העינויים שלהם, ובמקרה הזה הגענו לפשרה. המקרה שאותו מזכיר דקואר הוכרע ב-2017. כאשר בית משפט פדרלי בעיר ספוקיין שבוושינגטון דן בתביעה אזרחית שהוגשה נגד שני פסיכולוגים, דוקטור ברוס ג'סן ודוקטור ג'יימס מיטשל. השניים שימשו כקבלני משנה עבור ה-CIA, ונטען שהחברה שהקימו קיבלה $81 מיליון תמורת תכנון והטמעת תוכנית החקירה בעינויים עבור סוכנות הביון האמריקאית. ה-ACLU הגישו את התביעה מטעמם של שני ניצולים שהוחזקו בכלא סודי של ארצות הברית באפגניסטן, מוחמד בן סעוד וסולימן סלים, וכן מטעם משפחתו של עציר נוסף, גור רחמן, שמת כתוצאה מהעינויים בבית הכלא, ועד היום לא ידוע היכן הוא קבור. כדי להימנע ממשפט פומבי, עם מושפעים, קפה בית המשפט באוגוסט 2017, פשרה שכוללת גם פיצויים מסוימים לקורבנות, אבל פרטיה נותרו חשאיים. דקואר אומר שעצם העובדה שבית המשפט הכיר באפשרות להעמיד לדין על מעורבות בחקירה בעינויים, ואף הורה על חשיפת מסמכים רבים ששפכו הרבה אור על המתרחש במתקני הכליאה של ארצות הברית ברחבי העולם, הייתה פריצה דרך חשובה. זו לא הייתה תביעה ייצוגית גדולה, אבל בסופו של דבר זה הקייס המוצלח ביותר שלנו. הצלחנו דרך המקרה הזה להשיג הרבה מידע שאחרת לא היה הופך פומבי. קבלני המשנה האלה מעולם לא הועמדו לדין פלילי, כי נטען שאין מספיק עדויות שיאפשרו להרשיע אותם. אנחנו חושבים שרצו לסגור את המקרה הזה מהר, כי אחרת היו נאלצים לעלות בשרשרת הפיקוד עד לנשיא בוש ולמזכיר המדינה דונלד רמספלד. גם באירופה היו ניסיונות להגיש עתירות ולהאשים אותם בפשעי מלחמה. אבל מכיוון שארצות הברית אינה חברה בבית הדין הבינלאומי לפשעי מלחמה בהאג, היא יכלה פשוט לטעון שאין סמכות להעמיד אותה לדין. כל הניסיונות האחרים להגיש תביעות בבתי משפט אמריקאים נדחו בטענה שלמערכות יש חסינות, או שלבית משפט אמריקאי אין סמכות לגבי מעשים שנעשו מעבר לים, או שמדובר בנושאים מסווגים שעיסוק בהם יפגע בביטחון הלאומי. נשמע מוכר. נכון, בדיוק. מה שמעניין בישראל זה שזכויות העמידה מאפשרים ליותר טוענים להגיע בכלל לפני בית המשפט, אפילו במקרים של נושאי ביטחון שקשורים לפלסטינים מהגדה המערבית או מעזה. אבל מרגע שנעשתה הפנייה לבית המשפט, ההחלטות לרוב מתקבלות בהתאם לאותו רציונל כמו בארצות הברית, כלומר, בהתאם למה שנתפס כשיקולי ביטחון לאומי. למדינה יש את הסמכות לעשות את הדברים האלה, ויש לה חסינות מפני תביעות אזרחיות ותביעות פיצויים, וקשה להציב סטנדרטים שיחייבו את הממשלה לפעול בהתאם לחוקים בינלאומיים. בארצות הברית, הוא מסביר, רוב העתירות שעוסקות בהפרת זכויות אדם של עצורים ממדינות זרות, נפסלות על הסף, בטענה של העותרים אין בכלל זכות עמידה, ולבתי המשפט אין סמכות לגביהם. אלה שכן הצליחו לקבל זכות עמידה, היו עצורים מכלא גואטנמו, שלגביו קשה היה לטעון שאינו נמצא תחת שליטה אמריקאית. אבל גם זה, לדבריו, הוא כבר נחלת העבר, שכן הרכב השופטים הנוכחי בבית המשפט העליון האמריקאי הפך מוטה יותר ימינה. אפילו הצלחה מסוימת כמו המקרה של סלים אחמד חמדן, לא סביר שתחזור על עצמה. היו גם עתירות שנפסלו על רקע חסינות או סמכות של הרשות שביצעה את המעשים, כמו עינויים למשל. בית המשפט אמר, זה היה במסגרת העבודה שלהם. אנחנו טענו, לא ייתכן שאישור עינויים הוא חלק מהעבודה של מישהו. למרות שעינויים אינם חוקיים על פי אמנת ג'נבה? ארצות הברית אישררה את האמנות האלה, אבל לא הפכה אותן לבנות אכיפה בבתי המשפט. העמדה של ממשלת ארצות הברית הייתה שאמנת ג'נבה היא חוזה בין מדינות, ואם יש נזק שנגרם לאחד הצדדים, הוא צריך היה להיגרם ברמה הזאת של היחסים הבינלאומיים. בניסיונות לחמוק מציות לאמנת ג'נבה, ארצות הברית הושפעה מאוד מהתיאוריות המשפטיות שהתפתחו והוצגו בבתי משפט בישראל, ובהמשך הגרו לאקדמיה ולעולם המשפט האמריקאי. מה למשל? בישראל יש את חוק הלוחמים הבלתי חוקיים. הוא נוצר במקור כדי להוציא לוחמי חיזבאללה מסוימים מחוץ לתחומי ההגנה של אמנת ג'נבה, כך שישראל תוכל להחזיק בהם כעצורים ללא הגבלת זמן, לצורך קלף מיקוח, בעסקאות חילופי שבויים. כשהחוק הזה הובא לכנסת, הוועדה הבינלאומית של הצלב האדום, שבדרך כלל לא נוקטת עמדה, התערבה ואמרה שאי אפשר ליצור קטגוריה חדשה כזאת של בני אדם שנמצאים מחוץ לתחומי ההגנה של החוק הבינלאומי. זמן קצר אחר כך אירע הפיגוע במגדלי התאומים, ואז גם משטרו של בוש יצר קטגוריה של אנשים שיהיו מחוץ להגנה של אמנות וחוקים בינלאומיים להגנה על זכויות אדם. הטענה הייתה שהאנשים שנעצרו בחשד שהיו מעורבים בפיגוע לא זכאים אפילו לסטנדרט הבסיסי ביותר של יחס הומני, ואמנת ג'נבה לא אמורה לתפוס לגביהם. הם טענו גם שהאמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ומדיניות, ה-ICCPR, אינם תופסת לגבי הכוחות האמריקאים מעבר לים, וכמובן שגם החוקה האמריקאית לא תופסת מעבר לים. כך נוצר חור שחור חוקי, וזה משאיר אנשים בלימבו באזורים שאין חוק שחל עליהם. בין אייכמן לדמיאניוק. מבחינה מוסרית פילוסופית, אני חייבת לתהות אם ידוע בוודאות שמישהו אחראי לרצח המוני מחריד, של חפים מפשע, כמו נניח בן לדן עצמו. עדיין יש לו לדעתך זכויות שהקהילה האנושית אמורה להגן עליהם? לכולם, בלי קשר למעשיהם הרעים, גם לאנשים המרושעים והאלימים ביותר יש זכויות בסיסיות מסוימות, במיוחד בהקשר של משפטים פליליים. הם זכאים לכל הפחות להליך משפטי הוגן ולמשפט צדק, גם אם עשו פשעים שבעצמם הפרו את העקרונות הבסיסיים האלה. בהקשר של גואנטנמו, יצרנו פרויקט שנקרא פרויקט ג'ון אדמס, שמטרתו לגייס סניגורים כדי שייצגו אנשים שמואשמים בפשעים שהעונש עליהם הוא עונש מוות, כמו רצח ואונס וזוועות אחרות, פושעים שמרבית האמריקאים חושבים שלא מגיעות להם שום זכויות. ההשראה הייתה הנשיא השני, ג'ון אדמס, שבתחילת מלחמת העצמאות האמריקאית סיפק הגנה משפטית לחיילים הבריטים שטבחו בבוסטון במפגינים נגד השלטון הקולוניאלי, כי טען שאפילו להם מגיע משפט הוגן והליך חוקי תקין. האם זה אפשרי בכל המקרים? למשל, האם היית מגדיר את משפט אייכמן כמשפט הוגן? התנהל משפט, היה לאייכמן ייצוג, אבל זה עמד בכל הכללים של הליך משפט תקין? האם היה לאייכמן סיכוי להיות מזוכה במשפט הזה? זו שאלה טובה. לא למדתי מספיק את משפט אייכמן, ואני לא יודע אם זה נוהל על פי כל הסטנדרטים החוקיים ההוגנים, אבל בבירור זה היה משפט פורץ דרך. עד כמה שאני זוכר, ההגנה עסקה לא מעט בשאלת החוקיות של עצם החטיפה של אייכמן והבאתו למשפט בישראל. וחוץ מזה, הוא היה הראשון שהואשם בביצוע פשעים נגד האנושות, שזה אחד החוקים החשובים שישראל הייתה הראשונה לחוקק. בחוק הישראלי דובר רק על פשעים נגד האנושות שבוצעו על ידי הנאצים. כלומר, ישראל לא הייתה מביאה לדין פושעים אחרים שביצעו פשעים נגד האנושות בהקשרים אחרים, כמו מילושביץ, למשל. נכון, אבל ידו של החוק הישראלי נגד הפושעים הנאצים כן משגת גם מחוץ לתחומי מדינת ישראל, מה שתואם את הפרקטיקה המקובלת היום לגבי החוקים האלה. היום קיים שטח שיפוט אוניברסלי, מדינות שבספר החוקים שלהן ישנה אפשרות לחקור פשעים בינלאומיים, גם אם הפשעים הללו לא בוצעו בשטחן ועל אדמתן, וגם אם הפשעים האלה לא בוצעו כנגד האזרחים שלהן. אז המהלך שהיה נכון לגבי משפט אייכמן מתקיים היום גם במקומות אחרים. בכל מקרה, זה משפט שהפך לתיעוד של זוועות השואה. זה לא היה רק משפט רגיל. במשפט אייכמן גם ניתנה האפשרות לערער לבית המשפט העליון. אפשר לחשוב למשל גם על משפט דמיאניוק, שהסתיים בזיכוי מחמת הספק בישראל. הוא שוחרר, חזר לארצות הברית, ואז הוסגר שוב לגרמניה, והורשע שם. אז גם כשמדובר באנשים האיומים האלה, שביצעו זוועות בהמוני בני אדם, אסור לעשות קיצורי דרך, כאשר זה מגיע לצדק ולהבאה לדין. אתה יכול לדמיין משפט נגד אוסמה בן לדן בארצות הברית? מי שמואשם בתכנון של הפיגוע במגדלי התאומים, חאלד שייך מוחמד, נמצא עכשיו בגואנטנמו ועומד בפני משפט של בית דין צבאי. ממשל אובמה ניסה להביא אותו למשפט פדרלי, כאן באזור הדרומי של מנהטן, וזה לא קרה רק מפני שהיה הרבה לחץ מצד אנשי עסקים ואישיים פוליטיים שטענו שסידורי ההבטחה ישתקו את כל האזור. אני חושב שזה היה אפשרי וחשוב, גם אם כרוך בקשיים. אני לא אומר שמערכת המשפט האמריקאית בכללותה היא תמיד הוגנת. יש לה חסרונות רציניים, ובמיוחד כלפי קהילות שוליים, שחורים, חומים וילידיים. אבל אנחנו עדיין מאמינים שבית המשפט הפדרלי הוא הדרך הטובה ביותר לשפוט את חאלד שייך מוחמד ואחרים שעומדים בפני אישומים על טרור. זה עדיף בגלל ההגנה על שלטון החוק וכדי לשמור על זכויות אדם בסיסיות, וזה טוב לקורבנות של הפיגוע במגדלי התאומים שחיפשו צדק, וזה טוב כדי להראות שסוג כזה של פשעים לא יתועתעו מתחת לשטיח בגלל סודיות, ורק יחפשו לגמור את זה מהר כדי להבטיח שיהיו הרשאות. בגואנטנמו הם ניסו לעקוף חוקים בני מאות שנים של הליך הוגן ומשפט צדק, ופשוט ליצור מערכת חדשה מאפס. זו טעות גדולה לנסות בתחילת המאה ה-21 ליצור מערכת משפט שמבוססת על סודיות ועל הפרה של הזכות להליך משפטי הוגן וצודק. כשהעתירות שלך נדחו פעם אחר פעם, בכל מיני תעלולים כמו יצירת אזורים שבהם החוק אינו חל, או כשאתה יושב בוועדות הצבאיות שמתחזות להליך משפטי, אתה לא מרגיש את המוגבלות של צורת החשיבה הזאת, של הסכמה שבתוכה אתה פועל? החוק לא נחווה כחסר כל משמעות וכוח? יש תחושה כזאת. אתה מרגיש שאין לך שום שליטה על מה שקורה, אבל אנחנו עושים כמיטב יכולתנו, ומיטב היכולת הוא להמשיך לאתגר את המערכת, להמשיך להעלות את ההתנגדויות העקרוניות הללו. זה באמת קשה לפעול במערכת כזאת שלא נותנת לך מספיק כלים כדי להציב הגנה משמעותית על נאשמים. לדקואר זה מזכיר מאוד את בתי הדין הצבאיים בישראל. המקסימום שעורכי הדין שם יכולים לעשות זה לצמצם את הנזק שנגרם ללקוחות שלהם. שיעורי ההרשעה בבתי המשפט הצבאיים בישראל הם משהו כמו 99%, וגם זו לא מערכת צדק לגיטימית. לכן את מרואן ברגותי ישראל לא הביאה בפני בית משפט צבאי, אלא למשפט אזרחי בתל אביב, חלקית מתוך רצון להימנע מהשאלות הלגיטימיות. כשעבדתי בעדאלה, הגנתי על פעיל פוליטי, אזרח ישראלי מכפר ריינה, כפר קטן ליד נצרת, שנעצר בזמן המחאה שהתרחשה אחרי אוקטובר 2000. הוא הוחזק במעצר מנהלי כי לא היו נגדו מספיק ראיות. זה היה כמעט בלתי אפשרי להגן עליו. כל הראיות היו חשאיות. השבק טען שקיבלנו מידע מסווג בטעות, ולכן ביקשו מבית המשפט צו חיפוש במשרדים שלנו. ואני חושב שזה היה במכוון, הם פשוט ניסו לגרום לנו לפחד, אבל לא נבהלנו ולא הורתענו. כאקטיביסט פלסטיני, לא חשבת שאתה יכול להועיל יותר אם תחזור לישראל? למען האמת, יש לי תמיד תחושה מסוימת של בגידה. הרגשתי גם שאני בוגד בהורים שלי, שמאוד רצו שנחזור. כשבאתי לכאן, הייתי כבר נשוי עם ילד שהיה בן 2.5. הכוונה הייתה לחזור לישראל אחרי 4-5 שנים לכל היותר. תמיד הרגשתי שאני מאוד קשור, ואני ממשיך להיות קשור למה שקורה שם, גם מפני שההורים והחברים והקהילה שלי שם. אבל גם בגלל הנושא של זכויות אדם ומה שקורה בתחום הזה בישראל. ולכן יש לי תחושת אשמה, ואני מנסה למצוא דרכים לתרום מהזמן ומהמומחיות שלי, ליוזמות שונות שמנסות לתמוך בקהילה המשפטית שמגינה על זכויות האדם בישראל, ובמקרים מסוימים אני עוזר בכך שאני מביא מקרים לבתי המשפט בארצות הברית, כדי שישראל תיתן את הדין על הפרות של זכויות אדם. יש לנו שיתופי פעולה עם ארגונים ב-14 מדינות, כולל ישראל, מצרים, הונגריה, אינדונזיה ורוסיה, כחלק מרשת בינלאומית של ארגוני זכויות אדם. אנחנו חולקים דוחות על נשק להשמדה המונית, ועל מעקבי סייבר למשל, בדוח שנכתב על ידי ה-ACLU, יכולים להיות מקרי מבחן מישראל. כי ישראל היא מאבדת ניסויים בתחום השימוש בטכנולוגיות מעקב למשל, ומישראל זה הרבה פעמים יוצא לארצות אחרות. ומהצד השני, האם אי פעם הרגשת שמסתכלים עליך מוזר, למה בעצם האדם הזה, שאינו אמריקאי, עושה את העבודה הזאת? זו עמדה של ביקורת כלפי הממשל האמריקאי, ואתה בעצמך בכלל לא מכאן. כן, זה דבר מאוד יוצא דופן. היו עוד כמה אזרחים זרים שעבדו איתי, קולגות, אבל בדרג שלי זה היה חריג. בתוך ה-ACLU לא קיבלתי אי פעם את התחושה שאני שונה. ההבדל מורגש יותר מחוץ לארגון, אבל במעגלים הרחבים יותר, ממילא לא אוהבים את זה שאנחנו מנסים לגרום לממשלה לקחת אחריות על מעשיה. הזרות שלו הייתה במידה רבה אחת הסיבות שבגינה נזכר לעבודה ב-ACLU לדבריו. רוב האנשים שעובדים פה הם בוגרי בתי ספר למשפטים אמריקאים. למעטים יש רקע בינלאומי, ואותי שחו בגלל הרקע שלי בחוקי זכויות אדם בינלאומיים. הם חשבו שהם צריכים אנשים שמבינים במכניזמים בינלאומיים ובחוק בינלאומי, כדי שהארגון יוכל לייצג טוב יותר אנשים שהם ברובם דוברי ערבית והם קורבנות של עינויים. אני יכול לתקשר איתם בערבית בלי מתורגמן, ויש לזה חשיבות עצומה בבניית קשרי אמון. בהתחלה אפילו לא היה ברשותי גרין קארד, הייתי פשוט על ויזת עבודה. וכשנסעתי לגואנטנמו זה היה מוזר, כי הייתי צריך לעבור אישור ביטחוני בכל פעם שנסעתי לשם. אולי מפני שהדרכון שלי היה ישראלי, זה היה יותר פשוט בשבילי להגיע לגואנטנמו, מה שעבור אזרחים אחרים שאינם אזרחים אמריקאים, מן הסתם היה קשה יותר. מצחיק שלחשוב שכפלסטיני הדרכון הישראלי היה יתרון מבחינתך. כן, היה לי קל לקבל את האישורים הביטחוניים, כנראה מתוך התפיסה שישראל אוהבת את אמריקה ותומכת בה במאבק שלה נגד הטרור, או משהו כזה. אבל לפני כן, כשנסעתי למרוקו מטעם Human Rights Watch עם דרכון ישראלי, זה היה קצת יותר מסובך. באתי עם מכתב מטעם הארגון למקרה שיקרה משהו, ומשהו אכן קרה בזמן שערכתי את המחקר שלי בעיר פס. צילמתי את בית המשפט מבחוץ, ומאבטח שראה את זה עיכב אותי, ולקחו אותי למשרד התובע. הוא הסתכל עליי, ולא הבין מה הוא רואה. בחור עם דרכון ישראלי, כרטיס ביקור של ארגון אמריקאי, עם שם ערבי ודובר ערבית שוטפת. הוא לא הצליח להחליט אם אני סוכן מוסד או סוכן CIA. אז הוא קרא לצוות ביטחון, והם החזיקו אותי בחדר בלי חלונות, ואמרו שהם צריכים לקחת אותי למשטרה. בתחנת המשטרה עברתי בעצם בדיוק את התהליך שאותו הייתי אמור לחקור. תנאי המעצר והחקירה במרוקו. זה ריתק אותי. פתאום חוויתי על בשרי חקירה, למרות שכמובן לא עברתי עינויים ולא עיקו אותי. בסופו של דבר הגיעה השיחה מרבת שאמרה להם שחררו אותו. הבנתי שכדאי שאעזוב את העיר כמה שיותר מהר, אז נסעתי ישירות לתחנת הרכבת. בתחנה הבחנתי שיש מישהו שעוקב אחריי, מוודא שאני עולה על הרכבת חזרה לרבת. לאחר שקיבל את האזרחות האמריקאית שלו, הבחין שהוא דווקא זוכה ליחס קפדני יותר במעברי הגבול האמריקאים. כשנסעתי לארצות הברית עם דרכון ישראלי, למרות שיש לי שם ערבי, לא עשו לי פרופיילינג בשדות התעופה. אילו היה לי דרכון של פלסטיני מירדן, או פלסטיני ממזרח ירושלים, היה לי קשה להיכנס ולצאת. אבל עם דרכון ישראלי, לא נתקלתי בשום קושי בביקורת הגבולות בכניסה לארצות הברית, למרות שעברתי לכאן 10 חודשים אחרי הפיגוע במגדלי התאומים. פשוט התייחסו אליי כאל אזרח ישראלי. מבחינת מערכת הזיהוי של מעברי הגבול, אני לא נחשב פלסטיני ואפילו לא ערבי. זה מראה את האבסורדיות של המערכת. יש טענות נגד ישראל שמפלה במעברי הגבול מוסלמים אמריקאים וערבים אמריקאים וגם פליטים פוליטיים ופעילי BDS וכדומה. ובלי להצדיק את מה שישראל עושה, גם לארצות הברית יש מערכת פרופיילינג בעייתית מאוד נגד מוסלמים ופעילים פוליטיים. ייצגנו אנשים שלא קיבלו ויזה משום שהביעו תמיכה במאבק הפלסטיני. בזמן ממשל טראמפ ראינו שעקבו אחרי אנשים ברשתות החברתיות ולפעמים לא אפשרו כניסה גם לאנשים שהחזיקו בגרין קארד. התחומים האלה שבהם ארצות הברית וישראל פועלות באופן דומה יוצרים בעיני דקואר סוג של אחווה בין שתי המדינות שמגינות זו על זו גם במקרים בהם נדרשת לקיחת אחריות על עוולות וטעויות. נראה שישראל וארצות הברית נוטות לגנוב יחד סוסים. אומרים ששתי המדינות חולקות ערכים משותפים. את שומעת את זה פה ביום העצמאות כאשר אנשי ממשל אמריקאים מברכים את ישראל או להפך. פעילים שמבינים את ההיסטוריה של ארצות הברית ואת ההיסטוריה של ישראל יגידו שהם מסכימים שיש לשתי המדינות ערכים משותפים. ערכים משותפים של קולוניאליזם, של גזלת אדמות, של התעללות משטרתית, של הפרדה גזעית. יש הרבה מאוד ערכים משותפים במובן הזה. את רואה שהאלימות המשטרתית והצבאית בשתי המדינות קיימת. מתקפות כלפי אזרחים, הליכים משפטיים צבאיים בלתי הוגנים. בארצות הברית מתקפה על מהגרים וגזענות נגד שחורים, ובישראל נגד מבקשי מקלט ומהגרים. אלה דברים שדומים באופן שלא יאמן. לקחתי שתי משלחות של עורכי דין ואקטיביסטים מארצות הברית לישראל, והתעקשתי שנבקר במוקד לעזרה לפליטים, כי רציתי שאנשים לא רק יראו מה קורה במזרח ירושלים ובגדה המערבית, אלא גם איך מתייחסים במרכז תל אביב למבקשי מקלט. איפה המצב יותר גרוע בעיניך? במובן של זכויות אדם? בישראל או בארצות הברית? קשה לומר. ישראל יצאה מערכת שנראית ליברלית ודמוקרטית מבחוץ, והיא אכן כזאת כלפי היהודים הישראלים שמרגישים שהמצב סביר. אבל קשה למצוא מקבילה בעולם לרמה של הדיכוי היומיומי, השליטה בחיים של אוכלוסיות מסוימות, בעיקר הפלסטינים במזרח ירושלים, בגדה ובעזה. יש אולי דמיון לארצות הברית בתקופת חוקי ג'ים קרו, או בזמנים הגרועים ביותר של האפליה של השחורים בדרום. ארצות הברית היא עדיין מקום נורא עבור הרבה אנשים, מבחינת היכולת שלהם להרגיש בטוחים ושווים, במיוחד עבור שחורים, חומים וילידים. זה חלק מהעבודה שעשיתי בשנים האחרונות בניסיון לקדם צדק גזעי בארצות הברית, להפוך את ארצות הברית למקום שהעולם יסתכל עליו לא רק כמגדלור של דמוקרטיה בעיני עצמה, אלא כמקום שגם מממש את ההבטחה של שוויון גזעי לכולם. בארצות הברית יש ניסיונות רבים לצנזר את הלימוד על העבדות, על רצח העם, על חוסר השוויון המגדרי, ויש ניסיונות למחוק זהויות של קבוצות שלמות, בין אם מדובר במאות הצעות חוק נגד טרנסג'נדרים או בצנזורה על ספרים וחומרי לימוד בבתי הספר. כך שלא רק שמעולם לא הייתה הכרה שלמה ולא היו פיצויים על העבדות, הם גם לא רוצים שיתקיימו דיונים בנושא. ובחזרה לשאלה שלך איפה יותר גרוע? קשה לומר. זה תמיד הכי גרוע מבחינת האנשים שחווים את זה. מהו עינוי בעיניך? כתבתה של שני ליטמן. קרא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית ניר סייג.